שיעור היומי ברמב"ם, הלכות יסודי התורה, פרקים ז' ח' ט'. פרק שביעי, אחרי שהרמב"ם ביאר לנו את היסודות שקשורים עם האמונה בבורא העולם וההלכות המסתעפים מהאמונה בהשם, אהבתו ויראתו וכיוצא בזה, ממשיך הרמב"ם לבאר פה בפרקים האלה עוד יסוד עיקרי בתורה, עניין הנבואה, שהאמונה בנבואה היא בעצם היסוד של התורה, שכל התורה כולה היא בעצם נבואת משה רבינו, נבואה שמגיעה מהבורא יתברך, מהמצוי הראשון, ממציא כל נמצא, שלא רק שהוא נמצא, אלא שהוא מתקשר עם בני האדם ומורה להם את הדרך שהם ילכו בה. היסוד הזה הוא יסוד שקודם לכל האמונה בכל דיני התורה, מיוסדים על יסוד זה. התחיל הרמב״ם בהלכה א', מסודי הדת לידע שהקל מנבא את בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחוכמה, גיבור במידותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם. צריך להיות גדול בחוכמה וגם מתגבר לגמרי על היצר הרע בכל ענייניו, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, בעל דעה רחבה נכונה עד מאוד. אדם שהוא ממולא בכל המידות האלו, שיש לו את כל ההכנות הנפשיות בשכל ובמידות, שלם בגופו, הוא צריך להיות גם בריא בגופו, כשיכנס לפרדס זה יימשך באותם העניינות הגדולים הרחוקים, באותם עניינים נפלאים שלמדנו בפרקים הקודמים, ותהיה לו דעת נכונה להבין ולהשיג, והוא מתקדש והולך, ומצד שני הוא פורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשקי הזמן, זאת אומרת הוא לא נמשך אחרי תאוות גופו ואחרי ענייני העולם, אלא הולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא מאבלי הזמן ותחבולותיו, אלא דעתו תמיד פנויה למעלה, דעתו תמיד פנויה מכל העניינים האחרים, וקשורה למעלה, קשורה תחת הכיסא, להבין באותם הצורות הקדושות התאורות, ומתבונן באותם עניינים הצורות הקדושות, זה הולך בעצם על המלאכים. הוא מסתכל בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא כולה, מצורה ראשונה, טבור הארץ, צורה ראשונה הכוונה היא הדרגה הכי עליונה במלאכים, עד טבור הארץ, הדרגה הכי נמוכה בנבראים השפלים הגשמיים, וכשהוא מתבונן בכל הדברים האלו, יודע מהם גודלו, מיד רוח הקודש הורה עליו. קצת בדברי הרמב״ם פה, משמע שזה עובד אוטומטי. אם אתה הגעת להתקדשות הנפשית הרוחנית האידיאלית, מיד מקבלים את רוח הקודש. אבל במקום אחר הרמב״ם כותב שצריך שתי דברים. מצד אחד צריך שיהיה הכנה, אם אין הכנה לא ישרה רוח הקודש, אבל השראת השכינה זה תלוי ברצון העליון. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אם יש את הזכות, זכות הדור, זכות הזמן, ישרה עליו שכינה. ואם לא, לא ישרה עליו שכינה, למרות שהוא יעשה את כל ההכנות הנפשיות. אבל אותו אחד שזכה שהרוח הקודש תשרה עליו, ממשיך הרמב״ם, ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים, הנפש שלו מתערבת ומגיעה לקירוב לדרגת המלאכים שנקראים אישים, שזו הדרגה הנמוכה במלאכים, ויהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמו שהיה, אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים. הנביא מרגיש בעצמו שהוא נהיה משהו אחר, הוא לא כמו שאר החכמים, כמו שנאמר בשאול, והתנבית עימם ונהפכת לאיש אחר. הלכה ב', הנביאים מעלות מעלות הם, כמו שיש בחוכמה חכם גדול מחברו, כך בנבואה הנביא גדול מחברו. וכולם, כל דרגות הנביאים, אין רואים הרי הנבואה אלא בחלום בחזיון הלילה, או ביום אחר שתיפול עליהם תרדמה, כמו שנאמר, במראה אליו את ודה בחלום מדבר בו, שהקדוש ברוך הוא מדבר עם מרים הנביאה ואהרון הכהן, אומר להם, באיזה אופן אני מתגלה אליכם, במראה אליו את ודה בחלום מדבר בו, ההתגלות היא באופן של חלום, ובאופן של מראה, מראה פירוש הוא אספקלריה שאינה מהירה, כמו אחד שרואה השתקפות של הדבר במראה, והוא לא רואה את עצם הדבר. וכולם כשמתנבאים, אברי מזדעזעים, וכוח הגוף כושל, ואשתונותיהם, החושים שלהם מתערפות, ותישאר הדעה פנויה להבין מה שתראה. כל הכוחות והחושים מתבטלים, ורק הדעה, ההשכלה, נהיה פנויה להבין מה שתראה, כמו שנאמר באברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, וכמו שנאמר בדניאל, והודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. הלכה ג', הדברים שמודיעים לנביא, מה מראים לנביא במראה הנבואה? בדרך כלל מראים לו דרך משל מודים לו, ומיד יחקק בליבו פתרון המשל במראה הנבואה, וידע מהו. הנבואה היא משל, וגם בנבואה מראים לו את מראה המשל. כמו הסולם שראה יעקב אבינו מלאכים עולים ויורדים בו, והוא היה משל למלכויות ושעיבודם, וכמו החיות שראה יחזקאל, והסיר הנפוח ומקל שקד שראה ירמיה, והמגילה שראה יחזקאל, והיפה שראה זכריה. וכן שאר הנביאים, הם רואים את כל נבואותיהם בדרך משל וחידה. יש שהם אומרים, כשמספרים לעם ישראל את נבואתם, הם אומרים המשל ופתרונו כמו אלו, כמו הנביאים שהזכרנו מקודם, שכל אלו סיפרו בדברי נבואתם גם את המשל וגם את הפתרון. ויש שהם אומרים הפתרון בלבד, יש נבואות שכתובות בצורה גלויה בלי משל. הנביאים ראו את זה בדרך משל וחידה, רק הם מספרים לעם ישראל את הפתרון בלבד. ופעמים אומרים המשל בלבד בלא פתרון, כמקצה דברי יחזקאל וזכריה, יש כמה דברים ביחזקאל וזכריה שאתה רואה רק את המשל והפתרון לא כתוב שם. את הפתרון צריך הלומד להבין לבד. וכולם במשל ודרך חידה מתנבאים. הלכה ד' כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו, לא יכול להחליט מתי הוא יתנבא, אלא מה הוא יכול מצידו לעשות, מכוונים דעתם ויושבים שמחים וטובי לב ומתבודדים. למה צריכים להיות שמחים וטובי לב? שאין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה. לפיכך בני הנביאים שנראה בהמשך, זה אלה שרוצים נבואה, אז היה לפניהם נבל וטוף וחליל וכינור, ככה הנביא שמואל מספר, שהיה לפניהם כלי נגינה, והם מבקשים הנבואה. הניגון הוא כלי להשרת השכינה ולהשרת הנבואה. וזהו שנאמר ואימא מתנבאים, כלומר מהלכים בדרך הנבואה עד שינבו. כמו שאתה אומר פלוני מתגדל. העבודה הזאת של לשבת בשמחה ובטוב ליבב, בנגינה, בהתבוננות, בהעמקת הדעת, זה היה הכנה לנבואה. אלו שמבקשים להתנבא הם הנקראים בני הנביאים. ואף על פי שמכוונים דעתם, אפשר שתשרה עליהם שכינה ואפשר שלא תשרה. לכן הם נקראים בני הנביאים. אלה ששרתה עליהם כבר שכינה הם נקראים נביאים ממש. הלכה וב. כל הדברים שאמרנו וסייגנו בהם את דרכי הנביאים, הם דרך הנבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים, חוץ ממשה רבינו ורבן של כל הנביאים. משה רבינו הנבואה שלו היא באופן אחר לגמרי. ומה ההפרש שיש בנבואת משה רבינו לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום ובמראה, ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד, שנאמר ובוא משה אלוהל מועד לדבר איתו וישמע את הכל. כל הנביאים זה בשכיבה, משה רבינו מגיע בהקיץ, ער ועומד ומקבל את הנבואה. כל הנביאים נבואתם על ידי מלאך, לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. המלאך הוא בעצם כוח אמצעי שמתווך בין הדיבור האלוקי לבין הנביא, ולכן גם ההשכלה, לא, המסר לא מגיע בצורה ברורה על הדרך משל וחידה. משה רבינו לא על ידי מלאך שנאמר פה אל פה אדבר בו, ונאמר ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, ונאמר ותמונת השם יביט, כלומר שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה ובלא משל, הוא שהתורה מעידה עליו, הוא מראה ולא בחידות. מראה בסגול, הכוונה היא הספקלריה המהירה. זה כמו הבדל בין אחד שרואה בחלון של זכוכית, שהוא רואה דרכו את עצם הדבר, לבין אחד שרואה במראה, שזה הנבואה של שאר הנביאים, שמראה רק את השתקפות הדבר. שאינו מתנבא בחידה, אלא במראה שרואה הדבר על בוריו. וזה מה שהתורה העידה, והשם יתברך אמר את זה למרים ואהרון, שיבינו את ההבדל שבאין ארוך בין נבואת משה לבין הנבואה שלהם. כל הנביאים יראים ונבלים ומתמוגגים, ומשה רבינו אינו כן, הוא שהכתוב אומר כאשר ידבר איש אל רעהו, כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חברו, כך היה כוח בדעתו של משה רבינו להבין דברי הנבואה, והוא עומד על עומדו שלם. ממשיך הרמב״ם, עוד הבדל מנבואת משה רבינו לשאר הנביאים, כל הנביאים הם מתנבאים בכל עת שירצו, הם עושים את כל ההכנות מצידם, ואם השכינה רוצה, אם הוא רוצה הקדוש ברוך הוא להתגלות אליהם, הוא מתגלה, ואם לא, אז לא. משה רבינו אינו כן, אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש לבשתו ונבואה שורה עליו, ואינו צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה, שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד כמלאכי השרת. משה רבינו כל ימי מנהיגותו, הוא לא צריך היה לכוון שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, אלא הוא מכוון ועומד כל הזמן כמו המלאכים. לפיכך מתנבא בכל עת, שנאמר עמדו ושמע מה יצווה השם לכם, שבאו לשאול אותו שאלות, הוא היה יכול להגיד, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם, כמו אדם שהולך לשאול אצל רבו שמזומן לו. ובזה הבטיחו הקל, שנאמר, המדרגה הזאת הבטיח לו הקדוש ברוך הוא אחרי מתן תורה, שנאמר, לך אמור להם שובו לכם לאוליכם, ואתה פה עמוד עמדי. כל עם ישראל חוזר הביתה. חוזר הביתה, חוזרים איש איש למשפחתו, ואתה פה עמוד עמדי נשאר עם הקדוש ברוך הוא. הלמדת שכל הנביאים כשנבואה מסתלקת חוזרים לאוהלם, שהוא צורכי הגוף כולם כשאר העם, לפכך אינם פורשים מנשותיהם. ומשה רבינו לא חזר לאוהלו הראשון, הרי כל עם ישראל פרש מן האישה לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה שובו לכם לאוהליכם, כולם חזרו הביתה. משה רבינו נשאר עתה פה עמוד עמדי, הוא פרש מן האישה, לפכך פרש מן האישה לעולם, ומכל הדומה לה, מכל עניינים הגשמיים, ונקשרה דעתו בצור העולמים, ולא נסתלק עוד מעליו לעולם, וקרה נור פניו, כמו שכתוב בסוף פרשת כי תישא, ונתקדש כמלאכים. אז דרגתו של משה רבינו צריך לדעת, וזה גם יסוד בתורה, כמו שנראה בהמשך, שנבואת משה רבינו היא בעין ארוך לנבואת שאר הנביאים. הלכה זין, ממשיך הרמב״ם לבאר כללים בדיני שאר הנביאים. הנביא, אפשר שתהיה נבואתו לעצמו בלבד, להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו, עד שידע מה שלא היה יודע מאותם הדברים הגדולים. לפעמים הנבואה זה סתם להרחיב ליבו ולגלות לו עניינים נפלאים בגדלות השם, בלוקות. ואפשר שישולח לעם מעמי הארץ ולאנשי עיר וממלכה, לפעמים הקדוש ברוך הוא משתמש בנביא כדי לשלוח אותו לעם או לממלכה, לבונן אותם ולהודיע מה יעשו, או למנוע אותם ממעשים הרעים שבידיהם, כמו שמצינו ביונה הנביא ובירמיהו הנביא וכיוצא בזה. וכשמשלחים אותו נותנים לו אות ומופת, כדי שידעו העם שהקל שלחו באמת. הדרך אמצעי לזהות נביא אמת זה אות ומופת, אבל אות ומופת זה כדי, זה אמצעי שידעו העם שהקל שלחו באמת. ממשיך הרמב״ם, ולא כל העושה אות ומופת מאמינים אותו שהוא נביא. עצם האות ומופת זה לא סימן שהוא נביא. אלא מדובר פה באדם שהיינו יודעים בו מתחילתו שהוא ראוי לנבואה בחוכמתו ובמעשיו, שנתעלה בהם על כל בני גילו, והיה מהלך בדרכי הנבואה וקדושתה ופרישותה. הוא יהודי שהוא בדרגת נבואה, יודעים אותו, מכירים אותו כאדם שראוי להיות נביא. ואחר כך בא ועשה אותו מופת ואמר שהכל שלחו מצווה לשמוע ממנו, שנאמר אליו תשמעון. אמנם, אומר הרמב״ם, יכול להיות אפשר שיעשה אותו מופת ואינו נביא. וזה עוד יש לו דברים בגו. יש לו איזשהו קונץ, כישוף, אחיזת עיניים. אנחנו לא מתפעלים מהמופת עצמו. אף על פי כן מצווה לשמוע לו, למה? הועיל ואדם גדול וחכם וראוי לנבואה, מעמידים אותו על חזקתו, שבכך נצטווינו. נצטווינו להאמין לאדם גדול שראוי לנבואה, שהוא עושה מופת ואומר שהוא עושה את זה בנבואה. כמו שנצטווינו לחתוך הדין על פי שני עדים כשרים, אף על פי שאפשר שיעידו בשקר, הועילו כשרים הם אצלנו, מעמידים אותם על כשרותם. ובדברים האלו וכיוצא בהם נאמר הנסתרות לשם אלוקינו ונגלות לנו לבנינו. ונאמר כי אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב, הקדוש ברוך הוא לא הטיל על האדם לחקור ללבב, אלא לראות לעיניים. ואם מגיע אדם שנראה לעיניים שהוא ראוי לנבואה, והוא עושה מופת, והמופת התקבל ונעשה כמו שצריך, והוא מתנבא בשם השם, אז אנחנו מאמינים לו. אבל סוף כל סוף זה לא מגיע בכוח המופת, אלא מכוח דין התורה, שהתורה פסקה להאמין לנביא שעושה מופת. כמו שאני מאמין לעדים כשרים, על פי דין התורה. פרק שמיני. פה הרמב״ם ממשיך לבאר את העיקרון של נבואת משה רבינו שהיא למעלה מנבואות שאר הנביאים, ואיך שנבואת משה רבינו הוא יסוד ששום נביא לא יכול לדבר נגד נבואת משה. ופה מסביר הרמב״ם את יסוד נבואת משה רבינו ואיך היא התאמתה אצלנו. משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי. שאפשר שיעשה אות בלט וכישוף, כמו שדיברנו בסוף הפרק הקודם, אותות ומופתים, זה יכול להיות אמת, זה יכול להיות שקר. זה לא אמונה שלמה. האות והמופת הוא אמונה, אבל הוא לא אמונה שלמה. אם כך, למה עשה משה רבינו אותות ומופתים? אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשם, לא להביא ראיה על הנבואה. צרח להשקיע את המצריים, קרא את הים מצלילם בו. צרחנו למזון, הוריד לנו את המן. צמאו בקע להם את האבן. כפרו בו עדת קורח בלה אותם הארץ, וכן שאר כל האותות. כל האותות האלה זה לא היה המטרה שלהם להביא אמונה לעם, שעם ישראל יאמין במשה רבינו. למרות שאינו חינמי צריך להזכיר, היה אמונה על פי האותות והמופתים. היה ויאמן העם ביציאת מצרים, שמשה רבינו בא במצרים ואמר להם כי פקד השם את עוניים ויעש את האותות לפני העם, כתוב ויאמן העם, האמינו לו. אבל זה עדיין לא היה תכלית האמונה. וגם אחר כך שהיה קריאת ים סוף היה ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, זו הייתה אמונה, אבל לא זו עיקר האמונה שעם ישראל האמין במשה רבינו. בסופו של דבר עם ישראל הגיע לאמונה אחרת, אמונה שלמה, שלא תלויה בשום אות ומופת. במה האמינו בו? במעמד הר סיני. מה קרה במעמד הר סיני? שעינינו ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו, ואנו בעצמנו שומעים. משה משה לך אמור להם כך וכך, וכן הוא אומר פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר לו את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, כי איתנו אלה פה היום כולנו חיים. שבני ישראל הם עצמם עדים, הם עצמם ראו את, היה גילוי אלוקות במוחש, בני ישראל עצמם כולם היו נביאים באותו שעה, וכולם ראו איך הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבינו, וממנה אותו לנביא לעם ישראל. ומניין שבמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו, שהיא אמת שאין בדופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. ההבטחה על יאמינו לעולם הייתה במעמד הר סיני. מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שעומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה עירור ומחשבה. איפה קיבלנו מהשם יתברך את האמונה במשה רבינו באופן נצחי, זה היה במעמד הר סיני. מה קרה במעמד הר סיני? אומר הרמב״ם בהלכה ב', נמצאו אלו ששולח להם הם העדים על נבואתו שהיא אמת, ואינו צריך לעשות להם עוד. כשאנחנו עומדים בהר סיני והקדוש ברוך הוא מתגלה לעינינו, ואנחנו כולנו במדרגת הנבואה, וכולנו רואים איך השם ממנה את משה רבינו להיות נביא לנו, אז אנחנו, הוא לא צריך לעשות לנו יותר שום אותות ומופתים, שהם והוא אחד בדבר, כי שני עדים שראו דבר אחד ביחד, שכל אחד מהם עד לחברו שאומר אמת, ואין אחד מהם צריך להביא ראיה לחברו. כך משה רבינו, כל ישראל עדים לו אחר מעמד הר סיני, ואינו צריך לעשות להם אות. וזהו שאמר לו הקדוש ברוך הוא בתחילת נבואתו, בעת שנתן לו האותות לעשותם במצרים, ואמר לו ושמעו לקולך, משה רבינו בתחילה ביציאת מצרים הוא נתן לו אותות ומופתים, ידע משה רבינו שמאמין על פי האותות יש בליבו דופי, הוא מערר ומחשב. אותות ומופתים יש להם תמיד ספקנות. אולי האותות והמופתים היו איזשהו כישוף או משהו אחר. והיה נשמת מלי לך ואמר ואין לו יאמינו לי. מה העניין שאני אלך ויניג את עם ישראל, ואחר כך הם מאמינים לי על פי אותות ומופתים, יעבור זמן והם יחשבו, יראה להם שמישהו אחר עושה אותות ומופתים, והם יעזבו את האמונה בי. עד שהודיעו הקדוש ברוך הוא שאלה אותות אינם רק לפי שעה, הם עד שיצאו ממצרים. ליציאת מצרים היה אותות ומופתים. אחר שיצאו ויעמדו על ההר הזה, הסתלק הערעור שמערערים אחריך, שאני נותן לך כאן עוד שידעו שאני שלחתיך באמת מבתחילה, ולא יישאר בלבם ערעור. הוא שהכתוב אומר, וזה דבר פלא, משה רבינו עוד עומד לפני יציאת מצרים, אומר לו הקדוש ברוך הוא, וזה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. עד יציאת מתן תורה היה באמת אמונה לעת עתה, על פי אותות ומופתים, אבל זה באופן זמני. האמונה הנצחית שלא תשתנה לעולם, את זה קיבלנו במעמד הר סיני. ושמשה רבינו ידע שהולך להיות במעמד הר סיני, הוא ידע שהוא הולך להניג את עם ישראל ולהביא להם תורה באופן נצחי. נמצא את האומר, שכל נביא שיעמוד אחר משה רבינו, אין לנו מאמינים בו מפני האות לבדו. משה רבינו, אנחנו, היה לנו אצלו התעמתות אחרת לגמרי, שלא קשורה עם אותות ומופתים, אלא עינינו ראו ולא זר. זה מה שהיה במעמד הר סיני, עמדו שם 60 ריבו מישראל, גברים לבד מתף, והם בעצמם ראו, כל הדור כולו ראה את האותות, ראה את ההתגלות האלוקית על משה רבינו. אז הדבר הזה, זה לא חוזר על עצמו. מתן תורה לא יהיה עוד הפעם כזה, התגלות היה רק במעמד הר סיני, רק במתן תורה, וזה ההתאמתות האמיתית של תורה מן השמיים, שלא יכולה להשתנות לעולם ועד. אז כל הנביאים שבאים אחרי משה רבינו, אני לא מאמין להם בגלל האות לבדו, ולכן אני אומר, אם יעשה אות נשמע לו לכל מה שיאמר, אלא מפני המצווה שציוונו משה בתורה, ואמר אם נתן אות אליו תשמעו. כמו שציוונו לחתוך הדבר על פי שני עדים. יש לנו בעצם מקור אמין לדבר השם, שאני לא צריך עכשיו לשמוע שום מקור אחר, יש לי דברי משה רבינו. עכשיו כל נביא שבא, אני לא שואל אותו, את הנביא הזה, או את אותותיו ומופתיו, אלא אני שואל מה אומר משה רבינו. כיוון שמשה רבינו ציווה אותי בתורה, בדיני התורה, לשמוע לו, לכן אני שומע לו. כמו שציוונו לחתוך הדבר על פי שני עדים, ואף על פי שאיננו יודעים אם אמת העידו עם שקר, כך מצווה לשמוע מזה הנביא, מאות, אמאות אמת או בקישוב ולת. אני לא חוקר על הנביא אם הוא עשה כשפים או עשה מופתים, אלא אם הנביא הזה הוא על פי הלכות התורה שנתן לנו משה רבינו, נביא אני מאמין לו. אבל הכל מיוסד על מי? לא על האמונה באותות ומופתים שלו, אלא על האמונה במשה רבינו שקיבלנו במעמד הר סיני. ולכן, וזה נפקא מינה מאוד גדולה לדורות, לפיכך, אם עמד נביא ועשה אותות ומופתים גדולים, הוא ביקש להכחיש נבואתו של משה רבינו, אין שומעים לו. ואנו יודעים בייחוד שאותם האותות בלת וכישוף הם. למה? לפי שנבואת משה רבינו אינה על פי האותות, כשנערוך ונתחיל להשוות אותות זה לאותות זה, אלא בינינו ראינוע ובאוזנינו שמענוע כמו ששמעו. על מה הדבר דומה? לעדים שידעו לאדם על דבר שראה בעיניו שאינו כמו שראה. אתה ראית בעיניים אין דבר, באים ואומרים לך זה לא היה. שאינו שומע עליהם, אלא יודע בוודאי שהם עדי שקר. יש דין בתורה להאמין לעדים. אבל אם אני יודע שהעדים האלה שקרנים, אני לא הולך עכשיו להאמין להם, כי אני יודע שהם שקרנים. תורה אמרה, אם אתה לא יודע אם הם שקרנים או אם הם לא שקרנים, תאמין להם. אבל כשהדיינים יודעים שהעדים שקרנים, הם לא מקבלים את עדותם. ככה, אם בא נביא ומדבר נגד משה רבינו, אני יודע שהוא שקרן. אז מה יעזור לי אלף אותות ומופתים שהוא יעשה? כל האותות ומופתים אני מאמין להם על פי דיני התורה המסתומה. אבל פה אני יודע שהוא שקן, כי הוא מדבר נגד נבואת משה רבינו שראינו אותה בעינינו. לפיכך אמרה התורה שאם בא האות והמופת, אפילו אם בא נביא ועושה אותות ומופתים נגד נבואת משה, לא תשמע על דברי הנביא ההוא, שהרי זה בא אליך באות ומופת להכחיש מה שראית בעיניך. והואיל ואין אנו מאמינים במופת, אלא מפני המצווה שציוונו משה, איך נקבל מאוד זה שבא להכחיש נבואתו של משה שראינו וששמענו? אז פה אנחנו מניחים יסוד, מניח הרמב״ם בפרק הזה יסוד מוסד באמונה של תורה מן השמיים. את המתן תורה ראינו, עינינו ראו ולא זר, כל אבותינו ראו אותם והם העבירו את זה לדורותיהם. אדם לא מוריש שקר לבניו, אי אפשר לשקר על דור שלם ולהגיד להם ראיתם דבר שלא ראיתם. אנחנו קיבלנו אותו, התורה, תורת ישראל ניתנה מ-60 ריבו, וככה מדור לדור זה עובר, וזה כאילו אנחנו ראינו בעינינו. מבחינתנו זה כאילו אנחנו עמדנו בהר סיני וראינו את ההתגלות האלוקית שהייתה שם. ולכן כל הדברים שניתנו לנו במשה רבינו, מפי משה רבינו, האמונה שלנו בהם היא נצחית, כאילו ראינו אותם בעינינו. ומה שאנחנו מאמינים לשאר נביאים, זה רק על פי ההלכות שיסד לנו משה רבינו בתורתו. פרק 9. על פי ההקדמה שהקדים הרמב״ם לפני זה בפרק השמיני, שנבואת משה רבינו היא נצחית, ושום נביא לא יכול להכחיש את נבואת משה רבינו, בא הרמב״ם על פי זה לברר עוד עיקרון בנצחיותה של תורתנו ושל דת ישראל. א', הלכה א', דבר ברור ומפורש בתורה שמצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. בתורה שקיבלנו מפי משה רבינו, התפרש והתבהר שהתורה היא נצחית ולא תתחלף לעולם. אין לה לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת. שנאמר, את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות, לתוסף עליו ולא תגרע ממנו. ונאמר, הנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעולם ועד, לעשות את כל דברי התורה הזאת. הלמדת שכל דברי תורה מצווים לנו לעשותם עד עולם. וכן הוא אומר חוקת עולם לדורותיכם. עוד נאמר בתורה לא בשמיים, היא לא נשארה בשמיים. שלא, הלמדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. הקדוש ברוך הוא נתן את כל התורה על ידי משה רבינו, ולשאר הנביאים אין סמכות ורשות, והקדוש ברוך הוא כבר הבטיח שהוא לא ישלח נביא לחדש דת, להוסיף דברים בתורה. לפיכך, אם יעמוד איש בין מישראל, בין מן האומות, הרמב״ם פה מדבר על שני אנשים שעמדו בפועל ממש, אחד מישראל, זה הולך על ישו הנוצרי, בין מן האומות זה הולך על מוחמד. ויעשה אותו מופת, יספר שהוא עשה אותו מופת, אפילו אם נניח שהוא כן עשה אותו מופת, ויאמר שהשם שלחו להוסיף מצווה, או לגרוע ממנה, או לפרש במצווה מן המצוות פירוש שלא שמענו ממשה, או שאמר שאותם המצוות שנצטוו בהם ישראל אינם לעולם ולדורי דורות, אלא מצוות לפי זמן היו, הרי זה נביא שקר, שריבה לקחיש נבואתו של משה, ומיטתו בחנק, על שהזיד לדבר בשם השם אשר לא ציווהו. והוא ברוך שמו ציווה למשה שהמצווה הזו לנו לבנינו עד עולם. הקדוש ברוך הוא הרי הודיע שהתורה לא תשתנה לעולם. ולא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יתחרט בדור מן הדורות ושלח נביא אחר. כי הרי לא איש אל ויחזב. בן אדם לפעמים משקר, בן אדם לפעמים גם מתחרט. למה? כי בן אדם במשך הזמן קוראים דברים שהוא לא תכנן אותם מראש. אבל הקדוש ברוך הוא הרי יודע כל מה שעתיד להיות. שום דבר לא יכול לשנות את דעתו. לא יכול לקרוא דבר שהוא לא חשב עליו מראש. ולכן לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייצור שינויים בתורה. ומעיל כל מי שבא ואומר שיש שינויים בתורה, אז אם הוא אומר את זה בשם השם הוא נביא שקר, ואם הוא אומר את זה בשם עצמו אז הוא אפיקורס. אם כן, למה נאמר בתורה נביא הקים להם מקרב אחיכם כמוך, ונתתי דבריי בפי ודיבר עליהם את כל אשר הצווה? אם אני שולל מהנביאים את הסמכות לצוות על מצוות ולחוקק חוקים, אז למה נועד הנביא? לא לעשות דת ובה, אלא לצוות על דברי התורה שנתן משה, ולהזיר העם שלא יעברו עליה. כמו שאמר האחרון שבהם, האחרון שבנביאים בסוף ספר מלאכי, זכרו תורת משה עבדי. וכן אם ציוונו בדברי, אז תפקיד ראשון של הנביא זה לזרז את עם ישראל לקיים את התורה. וכן אם ציוונו בדברי הרשות, כגון לכו למקום פלוני או אל תלכו, עשו מלחמה היום או אל תעשו, בנו חומה זו או אל תבנו, מצווה לשמוע לו, ועובר על דבריו חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר והיה איש אשר לא ישמע על דברי אשר ידבר בשמי אנוכי ידרוש מעמו. וכן נביא שעבר על דברי עצמו והכובש נבואתו חייב מיטה בידי שמיים, ובשלושתם נאמר אנוכי ידרוש מעמו. נביא שעבר על המצווה שהוא עצמו ציווה, או נביא שכבש את נבואתו חייב מיטה בידי שמיים. וכן אם יאמר לנו הנביא שנודע לנו שהוא נביא, אחרי שכבר הוא הוחזק אצלנו כנביא על ידי אותות ומופתים, לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, או על מצוות הרבה, בין קלות בין חמורות לפי שעה, באופן זמני, הוא לא אומר שלעולם לעבור על המצווה הזו, הוא לא גרע את המצווה, אלא אומר היום נעבור, השם ציווה לעבור על המצווה הזו, מצווה לשמוע לו. וכך למדנו מחכמים הראשונים מפי השמועה, בכל אם יאמר לך הנביא עבור על דברי תורה, כמו הדוגמה של אליהו בהר הכרמל, אליהו הנביא ציווה להקריב קורבן בהר הכרמל, ששם זה שחוטת חוץ, זה לשחוט מחוץ לבית המקדש, אחרי שכבר היה אסור לשחוט מחוץ לבית המקדש, שמע לו. חוץ מעבודה זרה שאפילו לפי שעה לא שומעים לו. והוא שיהיה הדבר לפי שעה, כגון אליהו בהר הכרמל שהקריב עולה בחוץ וירושלים נבחרה, והמקריב בחוץ אחרי שנבחרה ירושלים חייב קראת, ומפני שהוא נביא מצווה לשמוע לו, וגם בזה נאמר אליו תשמעו. ואילו שאלו את אליהו ואמרו לו, נעקר מה שכתוב בתורה, פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה? אם היינו שואלים את אליהו, מה, אתה רוצה לעקור מה שכתוב בתורה, פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה שיש איסור להקריב מחוץ לעזרה? היה אומר לא, אלא המקריב בחוץ לעולם חייב קראת כמו שציווה משה. אבל אני היום מקריב בחוץ בדבר השם כדי להכחיש נביאי הבעל. היום אני עושה עניין חריג על פי דברי השם להכחיש את נביאי הבעל. ועל הדרך הזאת אם ציוו כל הנביאים לעבור לפי שעה מצווה לשמוע להם. אם הוא מצווה לפי שעה מצווה לשמוע להם. אבל אם אמרו שהדבר נעקר לעולם, מתתם בחנק. שהתורה אמרה לנו לבנינו עד עולם. הלכה ד' וכן אם עקר דבר מדברים שלמדנו מפי השמועה, הוא רצה לעקור דין מהדינים של תורה שבעל פה, או שאמר בדין מדיני התורה שהשם ציווה לו שהדין כך הוא, או שההלכה כדברי פלוני, יש מחלוקת בין חכמי הסנהדרין, והוא בא להכריע בדבר השם שההלכה כדברי פלוני, הרי זה נביא שקר ויחנק, אף על פי שסעות, שרי בא להכחיש תורה שאמרה לו בשמיים. ואתה בא פה לפסוק פסקי דינים על פי נבואה מן השמיים, וזה לא יהיה. אבל לפי שעה שומעים לו בכל. מי שרוצה יכול לראות את זה בהרחבה, בהקדמת הרמב״ם לפירוש המשניות, הרמב״ם מעריך בתיאור ציורי, איך שנביא שאומר לחלל שבת, לכל עם ישראל שומעים לו. אבל אם הוא יגיד איזשהו הלכה, איזשהו כולה בדיני שבת, מפי הנבואה, אז הוא יחנק. באמת דברים אמורים בשאר מצוות, אבל בעבודה זרה הם שומעים לו אפילו לפי שעה, ואפילו עשה אותות ומופתים גדולים, ואמר שהשם ציווה הוא שתבד עבודה זרה היום בלבד, או בשעה הזו בלבד, הרי זה דיבר שרה על השם. ועל זה ציווה, כתוב יש פסוק מפורש בתורה, ואמר, ובא עוד והמופת, בא עוד ומופת שהנביא עשה כדי ללכת אחרי אלוקים אחרים, לא תשמע על דברי הנביא הוא על חולם החלום, כי דיבר שרה על השם אלוקיכם. שהריבה להכחיש נבואתו של משה רבינו, שמשה רבינו ציווה, שכל מי שיטען בנבואה על עבודה זרה אפילו פעם אחת, אז הוא מדבר שרה על השם. לפיכך נדע בוודאי שהוא נביא שקר, וכל שעשה בלת וחישוף עשה ויחנק. בקיצור, כל מה שנביא אומר לעבור על דברי תורה לפי שעה שומעים לו, חוץ מעבודה זרה שאפילו לפי שעה יחנק, ואם בא הנביא לשנות איזושהי הלכה בתורה או לפסוק הלכה בתורה, על פי הנבואה בלבד, לא על פי, לא על פי סברה תורנית שנשמעה מפי משה רבינו, אלא להגיד את זה בדבר השם, אז גם כן הוא נקרא בזה נביא שקר.